ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו בדף הראשון בעמוד ב', מה שנקרא, אנחנו בפסקה למטה, עניין הביטחון בהשם יתברך, פירש הרב הקדוש רבנו יונה זצ"ל, שהגענו לפה, אבל אני טיפה מרגיש שהשיעורים לא מסודרים, ככה לא בנויים אחד על גבי השני, אבל אני רוצה לעשות אולי היום קצת סדר, נקודה שדיברנו עליו, ואני רוצה היום להעמיק בו, ואחרי שנלמד את זה, מכאן ואילך אפשר לקרוא למעשה את דברי רבנו בחיי, כי למעשה רבנו בחיי מכאן ואילך לא דן בהגדרה של מצד הביטחון, אלא הוא נותן לי מאפיינים של מצד הביטחון, ואני רוצה לנסות להבין מהי הגדרה של מצד הביטחון. אז בדף אצלנו אין לי את החזון איש, אני רוצה לקרוא לכם את מה שאומר החזון איש פה. החזון איש לו ספר שנקרא אמונה וביטחון של החזון איש, ושם הוא כותב ככה. החזון איש אומר את המילים הבאות: טעות נושנת נתעזרך בלב רבים במושג הביטחון. אבל החזון איש, יש טעות בליבם של האנשים. הביטחון נסתובבה במושג חובה להאמין בכל מקרה שפוגש האדם, ועמידתו לקראת עתיד בלתי מוכרע, כי בטח יהיה טוב. כלומר, ביטחון באשר נפס בין האנשים, תאמין שיהיה טוב. למה הוא שטוב? טוב לפי איך שאני רוצה. ואם מסתפק וחושש על היפוך הטוב, הוא מחוסר ביטחון. אדם השקיע 100,000 דולר באיזה עסק, אם ליבו נוקפו שאולי הוא יפסיד, הטעות הנושנה אומרת שחסר לך מידת הביטחון, וכמובן זה לא נכון. מה כן נכון? אבל עניין הביטחון הוא המאמין שאין מקרה בעולם, וכל הנעשה תחת השמש, הכל בהכרזה מאיתו יתברך. כלומר, השקעתי 100,000 דולר, אני לא, אף אחד לא צריך לבטוח שאני ארוויח בעסק הזה, בהחלט יכול להיות שאני אפסיד. אז מה הביטחון באשר? הביטחון באשר אומר שגם אם תפסיד, זה מת השם. במילים אחרות, ביטחון באשם להבין שהאירועים שעוברים עליך הם לא מקריים אלא מתוכננים. אז למעשה זה אמונה, למעשה זה אמונה. את האמת הידועה, כי אין כאן לפניו שום פגע רע מיד המקרה, רק הכל מאיתו יתברך, בין לטוב בין למוטב. אומר, כאשר שורש אמונתו מפיגה פחדתו ונותנת לו אומץ להאמין, שימו לב, באפשרות ההצלה. לא, אני לא בוטח שתהיה הצלה, ושאין לפניו נטייה לרעה יותר מנטייה לטובה. עניין זה יקראו מידת הביטחון. ובאמת החזון איש, כשבא לדבר על אמונה וביטחון, החזון איש גם פה יש לו התבטאות. הוא אומר כך: ולהאמור, האמונה והביטחון אחת היא, רק האמונה הוא המבט הכללי של בעליה, והביטחון המבט של המאמין על עצמו. האמונה בבחינת הלכה והביטחון בבחינת מעשה. זהו. בעצם לפי החזון איש, אמונה וביטחון זה האמונה. אמונה זה במישור התיאורטי, ביטחון זה במישור המעשי. הייתי הופך את כל דברי החזון איש בעצם להשגחת השם. הביטחון אומר שלא מספיק שתאמין שאלוקים ברא שמיים וארץ, אלא אלוקים משגיח עליך והוא מוביל אותך, הוא מניק אותך. אז מה אתה בלחץ? אתה בידיים טובות, זה הכל. אבל ידיים טובות, אני לא יודע לאן הוא יוקח אותי. יכול להיות שיקח אותי להצלחה ויכול להיות שגם יקח אותי לכישלון. ולמה? כי זה התוכנית האלוקית. אני מאמין שהשם מוביל את החיים שלי.
שבסופו של דבר, אפילו שזה נראה רע עכשיו, זה...
לא, אני לא נכנס לכל זה. לא נכנס לכל זה. לא יודע שהוא רוצה להעניש אותי, רוצה שאני אפסיד בביזנס. זה רצון. אני לא נכנס לחשבון.
אז יש דבר כזה טוב ורע מאת השם.
בסדר, ודאי, בעומקים אנחנו עכשיו לא הולכים לדון על הרע האלוקי איך להתייחס אליו ועל העונש מהשמיים. זה לא עונש, זה לא נקמנות, אבל זה נושא אחר. זה כשנדון על סוגיות שצדיק ורע לו, אז נדון בזה. אז כרגע עכשיו לא אנחנו באים להגדיר באופן מדויק מהי מצד הביטחון. אז מספיק הציטוטים שציטטנו פה מהחזון איש כדי לומר את המסקנה הבאה. ביטחון זה לא לבטוח שיהיה טוב. ביטחון פירושו להאמין שהכל מושגח מאת השם. זה הכל. עכשיו זה לא סתם מילים.
מה זה קשור למעשה?
לא, דיינו, אמונה זה משהו כללי, אני מאמין שאלוקים ברא שמיים וארץ. ביטחון, אני מרגיש את מציאות השם בהתנהלות שלי בחיי היום יום. אז אני קורא מעשי.
לעשות מעשה ולתת להשם לעשות את השאר. מה שיקרה זה מעט השם.
בדיוק. שניהם זה חובת הלבבות. בשניהם, גם אמונה, גם ביטחון זה חובת הלבבות. אלא אני קורא לזה מעשה, דהיינו האמונה במציאות, בהתרחשות של המאורעות. וזה אני קורא מעשה. בלשון החזוני זה קצת שונה. החזוני שאומר, האמת ההקדשה של החזוני יותר מדויקת. צריך את המילים שלו, המילים שלו הרבה יותר טובות. הוא אומר, האמונה הוא המבט הכללי של בעליה, והביטחון המבט של המאמין על עצמו. פוש על עצמו, אני הולך לעשות פעולה, אני מאמין שהשם שם לב עליי ברגע הזה והוא מלווה אותי. זה ביטחון. זה ביטחון. כשהרופא לוקח את הסכין לנתח, כביכול הקדוש הוא לוקח את היד של הרופא. צריך להאמין בזה. כשהשם ירצה, הוא יתה את הסכין ויקלקל את הניתוח, ואתה תבוא. הוא ירצה, יתה את הסכין ואתה תבוא. זה צריך להיות ביטחון בהשם. שהוא יכול לעשות או את זה או את זה. מה הוא יעשה? אני לא יודע. אני גם לא חייב להאמין ולבטוח שהוא יבריא אותי. זה לא כלול בידת הביטחון. סתם תהיה אופטימי, למה לא? זה לא בידת הביטחון. זה מקנה לאדם תחושת רגיעה. אני לא צריך לשלוט על כל מה שקורה בעולם. אני אומר, בונו של עולם, אני בידך. זה מה שאתה רוצה. ואז זה כמו ילד בן שנתיים שומר לאבא שלו, אני בידך. ואז הם מגיעים לדוד המלך, גם כי אבא יצא, אבא לא ירע, כי אתה עימדי. לא שהרע הוא לא רע, אתה עימדי, אז אני רגוע. אבל זה לא אומר שאני אנצל מהגט צל מוות. יכול להיות שאני גם אמות בגט צל מוות הזה. לפי עכשיו, אני בשעתו כשלמדתי את זה, דייקתי דיוק מתוך דברי רבנו וחיי. כרגע, כשאני לומד את זה פעם נוספת, אני כבר לא בטוח מדיוק הזה הוא נכון. אבל גם אם הדיוק הוא לא נכון, זה כן נכון לומר שיש שחולקים על החזון. זה ברור. אני רוצה לטעון שמרבנו בחיי רואים לכאורה לא כחזוש. איך רואים את זה? בפסקה שכבר קראנו אותו, אני רוצה להוציא מתוכו איזה כמה מילים. אז בוא נראה. הוא אומר כך, והמאמין ייתכן שלא יהיה בוטח, והמאמין ייתכן שלא יהיה בוטח, כי לפעמים ירא שמא יגרום החטא, או שמא קיבל שכר על מעשיו הטובים בניסים שעשה לו הקדוש ברוך הוא, וממה שהוא מוצא את עצמו רשע וחוטא ופושע כנגד חסדי השם יתברך, אינו נושא לנפשו שיבטח בו שיצילהו מצרתו או שייתן לו שאלתו, ועל כן ישתדל בנוהג שבעולם שינצל מצרתו שישיג שאלתו. ולולא היראה שיראה שמא יגרום החטא, היה חיסרון באמונתו אם היה משתדל להינצל אפילו עד נוהג שבעולם, שכבר מצינו פסוק מלא ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לכם. בעצם מה כתוב? כתוב פה שצדיק בכלל לא, הוא צריך להאמין שיהיה טוב. צדיק צריך לבטוח שהשם יעשה לו את הכל לטובה.
אמן אדם שעושה חטא?
או, למי מותר לחשוב שלא יהיה לי טוב? רק מי שעושה עבירות.
זה כולם.
בסדר, אבל מה אתה רואה מכאן? שהוא מבין שמידת הביטחון זה להאמין שיהיה טוב. אלא אם כן יש לך סיבה לא לחשוב ככה, כי חטאת.
ואם חטאתי ואני לא חושב שיהיה לי טוב, זה עדיין בהגדרה של אמונה?
מה זה?
אני מאמין שהשם לא יעשה לי טוב כי חטאתי.
כן, זה, אתה מאמין אבל אתה לא בוטח.
אז
אבל זה לא נקרא ביטחון, אבל אתה לא בוטח.
אמור לבטוח שיהיה טוב.
לא, לא, זה לא, זה לא, אתה לא, אתה פטור מלבטוח באשם, נגיד ככה, כאילו. כי למה שתבטח שיהיה טוב אם אתה חוטא? אולי השם בגלל החטאים רוצה להעניש אותך. לכן אני לא יכול לבטוח מראש שיהיה טוב. במילים אחרות צריך לקרוא, אולי אפילו נקרא את כל הפסקה, קראנו את זה, בוא נקרא את כל הפסקה, תראו למה אני מתכוון. הוא אומר כך, וידוע כי אף הלל ורבי חנה בן דוסה וכיוצא בהן שהיו מעטי ממון ביותר לא היו נעזבים, לפי שלא קנו נכסים מעולם, שהם לשון עזיבה נופל אלא על מי שהיה סמוך מתחילה ואחר כך נעזב, אבל מי שלא היה סמוך מעולם אין זה נעזב. טוב, נעזור את הפסקה הזאת פה. ואין העזיבה חינם אלא הכל במשפט, על כן לא ייתכן שירא מי שבוטח בעצמו שלא חטא מעולם. מה כתוב? שמי שיודע שלא חטא אסור לו לחשוב שהוא לא יקבל את הטוב ושיקרה לו משהו רע ושיהיה נעזר. עוד פעם, על כן לא ייתכן שירא מי שבטוח בעצמו שלא חטא מעולם. לפי החזון איש זה לא קשור אחד לשני. החזון איש לא נכנס למי שחטא לא חטא. מראש ביטחון בהשם שהשם מנהיג את העולם, ברצונו יעשה, ברצונו לא יעשה. אבל הירא מן החטא, ייתכן שירא שלא תבוא עליו צרה מצד אותו חטא, שכן מצאנו ביעקב אבינו עליו השלום, שהיה ירא שמה יגרום החטא, והיה מצר ומתיירא מעשיו. אז מה תגיד לי, יעקב אבינו לא, אין לו ביטחון באשר? מה פתאום? ביטחון זה שיהיה טוב. אז למה יעקב מפחד? כי הוא עשה חטא. וירא יעקב מאוד וייצא לו, וכיוון שהוא הבטיחו ואמר לו והנה אנוכי עמך, למה היה מתיירא? אלא שמה יגרום אחר. וכן מצאנו בדוד, כל הדוגמאות הן דוגמאות שרק כשיש חטא אתה פטור מלחשוב שיהיה טוב, אבל ההגדרה הבסיסית של ביטחון זה שיהיה טוב.
אבל אומרים שיעקב לא חטא מעולם.
בסדר, אבל הוא חושש, למרות הצדיקים כל הזמן מפחדים, כל הזמן מפחדים. גם דוד המלך, אני דילגתי קצת, וכיוון שהיה קורא עצמו חסיד, שנאמר שומרה נפשי כי חסיד אני, מה היה מסופק אם יהיה לו חלק עם הצדיקים אם לא, אלא שלא יגרום אחר. הנה עכשיו, וכל מי שיש בו מידת הביטחון, בידוע שיש בו מידת האמונה, כי הביטחון כדמיון פרי האילן, והאמונה כמו האילן, וכמו שהפרי הוא אות על האילן או על העשב הגדל בו, ואין האילן אות על פרי, כי יש כמה אילנות שאינן עושים פירות כמו אילני סרק, כך הביטחון, היינו מי שבוטח בהשם, אות על האמונה, ואין האמונה אות על הביטחון, כי אמונה וביטחון זה שני דברים נפרדים. למה? אמונה, אני מאמין בהשם, ביטחון זה 100% יהיה לי טוב, אני מאמין בהשם, אבל אם אני חוטא אני לא יודע אם יהיה לי טוב, אז זה נקרא שאני לא בוטח, אבל לא בוטח בגלל החטא. אבל אילו להחט, ביטחון פירושו שיהיה טוב, אז לכאורה זה לא ככה. זאת עוד אני כשלומד את זה, אני יכול לדחות את הראייה הזאת, אבל בפשטות הראייה היא נכונה. אז לכאורה כאילו מחלוקת בין בין רבנו בחיי לחזון איש, זה לא, רבנו בחיי הוא ראשון וחזון איש הוא בנימין, אבל גם אם זה לא מחלוקת בין החזון איש לבין רבנו בחיי, זה ודאי מחלוקת בין החזון איש לחסידות. ואפשר להביא במקורות מתורת החסידות בנושא הזה. לא בלי נדר נביא את זה בשיעור יותר מאוחר. אז זהו. אז בעצם יש פה דיון. האם ביטחון פירושו להאמין שיהיה טוב, או ביטחון פירושו הכל מתשם?
נשמע כאילו ביטחון של חזון איש זה יותר קרוב לאמונה.
כן, הוא אומר שביטחון ואמונה זה היינו הך,
אותו דבר.
הוא אומר ולאמור, אני אקרא עוד פעם, ולאמור האמונה והביטחון אחת היא, רק האמונה הוא המבט הכללי של בעליה, והביטחון המבט של המאמין על עצמו.
אמרנו בשיעור שעבר שכל בוטח הוא מאמין, אבל לא כל מי שמאמין הוא בוטח.
נכון.
אז כל מאמין הוא כן בוטח
לפי החזון איש. כן. אז זה, אני תולה אחד בשני, כיוון שהחזון איש הגדיר את האמונה והביטחון זה הנוח, ממילא הוא סבר שמידת הביטחון לא קשורה להיה טוב, אלא מידת הביטחון משמעות התאמין שהשם מנהיג אותך, שהוא קיים במציאות בעולם, והוא קיים גם ביחס הפרטי אצלך באופן אישי. אתה חושב שהוא קיים רק באירועים דרמטיים מיוחדים, אלא גם באירועים היומיומיים הכי פשוטים, הכי בנאליים. אתה קם בבוקר, הולך, בא לישיבה, נתקלת בדלת, קיבלת מכה, מישהו צעק עליך, גם זה הכל זה אמונה. מה שהכל מהם אמונה, תאמין השם הוא, השם הוא האלוקים, זה החזון איש. טוב, אם באמת זה מחלוקת, אנחנו נראה ש רבנו בחיי הוא לא יהיה עקבי בשיטה שלו.
אז יש מקומות שהוא מודה.
כן. אז לכן אני חושב אני רוצה הפעם כאילו לתת מעין סיכום על דברים שבשיעור הקודם דיברנו עליהם ולא הגדרנו אותם עד הסוף. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה, שזה לא מחלוקת, אלא כל אחד מדבר על דרגה שונה של האדם. דרגה שונה של האדם. מה פירוש דרגה שונה של האדם? מה פירוש? גם פה לא הבאתי ממורה נבוכים של הרמב״ם, חבל, אני צריך להביא את זה. אומר המורה נבוכים ברמב״ם שהביטחון בהשם הוא פונקציה של דבקות של האדם בהשם. מה פירוש? מה פירוש המילים האלה? פירוש המילים האלה הוא כדלהלן. נמחיז את זה בצורה של סיפור. כתוב שרבי שמואל מסלנט היה רב פה בירושלים העתיקה. הוא העריך ימים, הוא היה רב פה בירושלים 60-70 שנה. והיה צדי, אני מרוד. כבר עניי ירושלים, כמה כסף היה להם לשלם הרב מרא דעתא. הוא ישב במסדר חורבה, מסדר חורבה היה בית הכנסת שלו, שם הוא היה מרא דעתא, וכל הפסקים. היהדות, מה שנקרא, החרדית של אותם זמנים, התנקז פה במסדר חורבה. לא היה כלום, העיר החדשה לא הייתה בנויה. זה היה לפני 100-150 שנה, שכונת הבוכרים התחילה להיווצר באותו זמן, וזה. הם עוד בזמן הטורקים, לא זמן הברית. ואשתו באה לו, אמרה לו, אין אוכל בבית, אין מה לאכול, אין שבת, אין אוכל. ואמר לו, אז הוא אמר לאשתו, אז מה אני אעשה? אמר לו, אז מה תעשה? הוא בא לו, אני בוטח בהשם, השם מביא אוכל. הוא אומר, אי אפשר. אז כתוב שככה מספרים שאחד השכנים שמע את הדו-שיח בין הבעל לאשתו. אבל זה הבתים היו כל אחד אגב בדירת חדר, והכל היה פתוח אחד מול השני. אז הוא שמע, הסתקרן מאוד לראות מה עושה רבי שמואל מסלנט. עקב אחריו, ראה את השני יוצא החוצה ומחפש, עובר ממקום למקום, מחפש, מסתכל, מחפש. אחרי רבע שעה הוא אותו מתכופף, מצא איזה מטבע, בא אל אשתו, אומר לה, הנה, אמרתי לעשות השתדלות לפרנסה, עשיתי השתדלות, הלכתי לחפש, מצאתי מטבע, לך תקני, יש אוכל. מה אתה אומר לזה? זה סיפור אמיתי, סיפור טיפשי, זה נס.
זה אמיתי, זה...
כן, אבל מה? אבל מה? ככה צריך לעבוד. זה מה שאתה צריך לעשות, לא לעבוד כל החיים שלך, וכשלא לך אוכל תלך ברחוב ותחפש את תמצא מטבע.
הוא דרך שלו זה ללכת למצוא מטבע, דרך שלי למצוא עבודה.
זה דרך, השאלה היא מה התפקיד שלי, מה הוא רוצה ממנו. ככה צריכים להתנהג, זה נקרא ביטחון בהשם. מה שעשה בשביל
ישראל מעלה גבוהה, כן.
זה מעלה גבוהה. אז זאת אומרת שאם אני יכול לעבוד, אני לא בסדר. אז אני לא בסדר.
לא, אתה בסדר, אבל ברמה פחותה.
זהו. אז הרמב"ם מאור הנבוכים רוצה לטעון שהיחס בין ההשתדלות שלך לבין התוצאה אין בה כללים. אין כללים. אדם מסוים אצלו ההשתדלות זה לצאת לחפש מטבע ברחוב. ומישהו אחר, ההשתדלות שלו זה לעבוד קשה לפרנסתו. ושניהם חייבים לעשות את ההשתדלות המתאימה להם. לפי זה יוצא שהמושג ביטחון בהשם הוא פונקציה של רמה אמונית ורוחנית שאתה חייב אותו. זה יכול להיות בהחלט החזון שמדבר על המצב הרגיל, הנורמלי. אנשים במציאות הנורמלית שלהם. במציאות הנורמלית שלהם, ביטחון אין פירושו יהיה טוב.
אבל היה טוב.
מה?
היה טוב בסוף.
עזוב את הצד האמוני שכל מה דוד אחמנה לתו אביב. אבל זה יכול להתגלות גם בעוד 100 שנה, אבל בינתיים היהודי הזה הפסיד את כל הונו והוא עני מרוד עכשיו. וכשהוא החליט להשקיע את כל ממונו בתחום מסוים הוא הפסיד בו. השאלה היא מה הוא צריך להרגיש עד שהוא הפסיד. הוא צריך לחשוב שיהיה טוב ואני לא אפסיד. החזון שאומר לי, לא, אל תחשוב ככה, אלא תחשוב שאתה יכול גם להפסיד. ואם נאמר שרבנו בחיי אומר לי שביטחון פירושו יהיה טוב, אז אני רוצה לטעון, זה לא מחלוקת בהבנת מהות הביטחון, אלא רבנו מחייב דיבר על סוג אדם שונה מהסוג שעלה מדבר החזון איש. חזון שמדבר על בני האדם החיים בעולם הטבע בצורה רגילה, יהודים שומרי תורה ומצוות, אבל הם חיים במסגרת עולם הטבע. כיוון שהוא חי במסגרת עולם הטבע והוא משקיע במאמצים, בהשתדלות, בעשייה, במסגרת הזאת אצל אחד כזה הביטחון שלו זה לא שיהיה טוב, אלא הביטחון שלו משמעותו אמונה שכל מה שקורה זה מאת השם. ואילו הדרגה שעליו דיבר רבנו בחיי, שאתה צריך להאמין שיהיה טוב, זה מדובר על אנשים בדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אצלם באמת זה ככה. אז אם אלא יוצא שאנחנו מדברים על שני סוגי בני אדם, דהיינו שתי רמות של אמונה בהשם. הרמב״ם במהלכים מבטיח שמי שחי בדבקות בהשם לעולם לא יהיה לו רע. ואז הוא שואל, הרי יש צדיק ורע לו, איך פתאום נהיה לו רע? כי באותם רגעים שרה ממנו דבקותו בהשם. כך אומר הרמב״ם במהלכים. אני אביא את זה כדי לבסס את הנקודה הזאת. טוב, אני חושב שהבהרנו את הנושא הזה באופן עקרוני. מכאן ואלה צריך להביא ראיות להגדרות האלה, אבל אנחנו מכאן ואלה יכולים לצאת לדרך להבין מהי הגדרה של מצד הביטחון בהשם. הגדרה של מצד הביטחון בהשם הוא פונקציה של הרמה הרוחנית שלך. מצד שם, כיוון שרובנו נמצאים ברמה החזון איש, אז לגבינו הלכה למעשה אנחנו צריכים לקחת את זה בחזון איש. אתה יוצא לדרך, אף אחד לא יכול להבטיח לך שיהיה טוב, כי אין סיבה שאלוקים ישגיח עליך שככה ניסית, אלא הוא ינהג איתך במידת הטבע. במידת הטבע לפעמים נכשלים, לפעמים הם מרוויחים. לכן מראש אתה לא יכול לפתוח בכלום. מה שכן, אני דורש ממך, תהיה רגוע. כל הזמן תגיד, ריבונו שלם, זה אתה מוביל אותי. ממילא אתה תשקיע את הרצונות שלך לקדוש ברוך הוא, תהיה רגוע שם, אני מתפלל אליך. אני בוטח בך, זה כאילו לא מתאימה, אני סומך עליך. ואני נותן אמון מוחלט בהחלטות שלך. ואם חלה זה יהיה רע, אני לא אתעצבן עליך, אני לא אכעס. אני אשאר באותו רגיעה פנימית, כי אני יודע זה אתה. זהו. ומילא אני גם לא אסנה בני אדם, שהם גרמו לי לנפילה בביזנס. מישהו הרי תקע לי, מישהו הכשיל אותי. אחד איך נכשלתי, אתה יכול לראות, הוא עשה לי זה, הוא עשה, הוא הוציא על השם רב, הוא אומר שהסחורה שלי דפוקה, הוא דיבר עם ההוא שלא יקנו ממני, שיקנו ממני. כן, אתה במצב של החזון איש שהכל מת השם, גם דרגה מאוד גבוהה. לפי רבנו בחיי אני בכלל נמצא בעולם אחר, אני בכזה עולם שההשתגלות שלי אינה משמעות. אני כמו רבי שלמה סלם.
זאת אומרת שההשתגלות שלי משמעות.
כל כך. כי התוצאה היא על ידי הקדוש ברוך הוא, והכך הוא יביא לי את הטוב בכל מצב. ממילא גם אני לא כל כך צריך לעשות השתגלות. אני יכול לצמצם את ההשתגלות שלי כמו רבי שלמה סלם. שהוא יצא לחפש מטבע. כי הוא מאמין שיהיה טוב, ואכן יהיה טוב, מת השם. בסדר? טוב, עד כאן בבחינה של ההגדרות. מכאן ואילך רבנו בחיי נותן לי כל מיני מצבים של ביטחון בהשם. הבנו את החילוק הבסיסי, מהי ההגדרה המהותית של ביטחון בהשם? מכאן ואילך נקרא כל מיני מצבים שהביטחון בהשם צריך לבוא לידי ביטוי באופן מעשי. אז בוא נקרא עניין הביטחון בהשם יתברך. פירש הרב הקדוש רבי יונה זצ"ל, כי הוא שידע האדם עם לבבו כי הכל בידי שמיים, ובידו לשנות התוואים ולהחליף המזל ולא מעצור להושיע ברב ובמעט, וגם כי צרה קרובה אליו ישועת השם קרובה לבוא, כי כל יכול ולא יבצע לנו מזימה. דיינו לא לאבד תקווה, לא להתייאש. זה לא אומר שהשם עשה לך טוב, כן? לא לבלבל, זה לא הנושא פה עכשיו. עכשיו דבר על סיטואציה אחרת, סתם אל תחשוב שהשערים נעולים. גם כי יראה חרב על צווארו, אין ראוי לו שתהיה הצלה נמנעת מליבו. שימו לב, נמנעת מליבו. בשכל הוא לא רואה מוצא ומבוא למצבו. בשכל הוא אין, הולכים להרוג אותו. אבל בלבבו צריך להאמין שיש לו יכול להציל אותו. הוא פסוק מלא, הוא באיוב, הן יקטלני לא היחל. והוא שאמר חזקיה לישעיהו הנביא עליו השלום, כך מקובלים את אבי אבא, אפילו חרב מונחת על לא הצוואריו של אדם הנמנע צום מן הרחמים. שכן דרשו חז"ל בפרק חלק, אמר ישעיהו לחזקיהו, צב בביתך כי מת אתה ולא תחיה. ישעיהו הנביא, נביא אמת, אומר לחזקיהו, ראיתי בנבואה שאתה הולך למות. לא רק שאתה הולך למות, אלא גם אין לך עולם הבא. כי מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. אמר לו, מה איתה? מה אומר חזקיהו לישעיהו, רק רגע, מה קרה? למה השם כך כועס עליי? אמר לו, משום דלא נסב איתתה ולא אהבו לך בנין, כי מה לא, התחתנת ואין לך ילדים. אז חזקיהו אומר לו, מה, אני גם יש רוח הקודש, חזאי ברוח הקודש לנפקו מיני בנים דלא מעלו, ולדו מני ילדים שלא מעולים, לא טובים. ישעיהו אומר לחזקיהו, זה לא פותר אותך, אתה עשית עבירה. אמר בעד קו שדרך עונה, למה לך? היא באה אליך לעסוקה בפיריה וריביה. ומה ענניך כמה דקות שחו לוי? זה לא החשבון שלך איזה ילדים יבלדו לך. אתה מצווה לקיים מצווה, תקיים מצווה. מה יהיה ההמשך? אלוקים גדול, עזוב את זה. טוב, אז חזקיהו אומר לישעיהו, שימו לב איזה הצעה הוא מציע לישעיהו, השתהב לי ברתך, תן לי את הבת שלך, אני אתחתן איתה. עכשיו עוד פעם, חזקיהו זה אדם שקיבל נבואה שהוא ימות עוד יומן.
ישעיהו
קיבל את הנבואה על חזקיהו, בסדר. ומה הוא מבקש מישעיהו? תן את הבת שלך, נתחתן איתה. אפשר לשום דידי ודידך נפקי שרה מעליה. אולי אתה בכל מן הבת של ישעיהו הנביא, אני חזקיה גם מלך צדיק, בעזרת השם קיבל לנו ילד צדיק, נולד למחז, כן? אז מה ישעיהו? מנשה הוא היה נכד, הוא היה בן של חזקיהו,
הוא היה נכד של ישעיהו, זה אומר שהבת של ישעיהו,
הוא הבן של,
הוא הבן של חזקיהו.
אמר לי, כבר נגזרה גזרה. ישעיהו אומר לו, מה אתה רוצה, אני אתן לך תחתן עם הבת שלך לשבוע תמות? זה גזרה, זה החלטה אלוקית שאתה מת. הודיעו לי בשמיים, השם דיבר איתי. אמר לו בן אמוץ, קלה נבואתך וצא, כך מקובלני ותביא אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצום מן הרחמים, ולימדו מן המקרא הזה, הן יקטני לא היחל. וזה שכתוב ביטחו בו בכל עת, כלומר בכל עת שהצרה קרובה, ואין אדם ידעתך ינצל מנה, יש לבטוח בו כי הרבה שלם במקום. טוב, זו סיטואציה של נפש האדם, זה לא קשור לדיון של למד. סתם, לא להתייאש, זה הנקודה, לא להתייאש. גם אם כל הנסיבות מראות שאין פתרון למצב, לא להתייאש. יש על זה איזה הסבר נפלא מאוד של רב צודק יש גמרא במסכת סוכה, כתוב שם שרב נחמן היה ראש הגלות ואישה בסוכה. באה אישה וצעקה שרב נחמן וכל בני ראש הגלות יושבים בסוכה גזולה. במילים אחרות, השכח פה טוענת האישה הזאת שהעבדים של רב נחמן גנבו את השכח הזה מהגינה, מהעצים שלו. זה סוכה גזולה, וממילא מי שיושב בסוכה לא יוצא ידי חובה. הגמרא אומרת שרב נחמן לא התייחס אליה, אמר דה פעיתה, האישה הזאת היא סתם פטפטנית, עזבו אותה, לא התייחס אליה. אז היא התעצבנה עוד יותר ואמרה, אישה של לאביה היה 318 עבדים, ככה מתייחסים אליה? אני אישה חשובה. רב נחמן, הוא נתן ראש גלות, אבל אני גם לא אישה פשוטה. אומר רש"י, אני ביתו של אברהם אבינו שהיה לו 318 עבדים, וירק את חניכי ביתו אליעזר 318 עבדים. מה הקשר? והגמרא אומרת בהמשך שרב נחמן אמר, בסדר, תעזבו אותה, תשלמו לה כמה עולה העצים בסדר, יש שם דיון הלכתי. אומר רב נחמן, אומר רב צודק, היה פה דיון מרתק. ייאוש גימטריה שלו זה 317. אברהם אבינו התגבר על הייאוש, הוא הולך להילחם נגד ארבעת המלאכים שניצחו את חמשת המלאכים, ואתה הולך להילחם נגד ארבעה מלאכים כאלה עוצמתיים? אלא מה? אומר אברהם אבינו, אני לא מתייאש, ייאוש 317, אני מתגבר על הייאוש 318. אז אמרה אותה אישה לרב נחמן, אתה חושב שאני התייאשתי מהעצים ולכן העצים הם שלך ואז הסוכה לא גזולה? אני ביתו של אברהם אבינו, אני לא מתייאשת, אין ייאוש בעולם. והרב צודק שם מסביר במאמר שלו באריכות למה הקדוש הוא הוליד בן לאברהם כשהוא בן 100. למה לא נולד? אם בסוף השם נותן בן לאברהם, למה לא ייתן לו רגיל? למה אברהם צריך להתייאש ואז השם נותן לו בן? אומר רבי, אומר צודק, זה המידה שהשם מחנך בו את עם ישראל, לא להתייאש. גם כשהכל לך סגור, הכל נראה לך על הפנים, הכל הרוס, צריך להאמין שהשם יצא את הרוס.
אפילו כשיש פה נוחת.
מה? כן, לא משנה, השם מציג להם עושה כל הזמן. שלשום הייתי באירוסין של איזה קרוב משפחה, באירוסין זה היה יהודי בשם יוסי בן אהרון, הוא היה מנכ"ל של משרד ראש הממשלה של זמן יצחק שמיר, למעשה הוא ליווה את שמיר 40 שנה, הצמוד אליו. הוא היה איש סודו, איש אמונו, כל התחומים. הוא יהודי שומר מצוות, הוא אח של חמותי, דוד של אשתי. ואמרתי לו, יוסי, מה אתה עושה כיום? הוא אומר לי, אני כותב ספר על כל התקופה שהייתי עם שמיר. הוא אומר, יש לי המון המון סיכומים בכתב יד שלי, שהיינו בפגישה שאני, שמיר ואז נשיא ארצות הברית רייגן, שלושתנו בלבד היו, כתבתי את כל הסיכומים האלה, עכשיו אני מוצא איזה ספר. הוא אומר, אני כתב את זה באנגלית, אחר כך תרגם את זה לעברית. אז הוא אומר לי, תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני אומר לך, לא בתור אדם מאמין, אני אומר לך בתור היסטוריון, אחד שמבין מה זה מדינת ישראל, בלי אמונה בהשם, זה מציאות. השם מציל את עם ישראל בכל המצבים הכי מסובכים, ברגע האחרון הוא רוצה. אומר, ואני ראיתי את זה אצל שמיר, כל פעם שזה תסבוכת ברגע האחרון התהפך משהו והמצב ניצח. אומר, אני לא אומר לך את זה בתור מאמין אלא בתור מציאות. זה פירושו לא מתייש, זה סיטואציה אחת של ביטחון השם, סיטואציה אחת, היא לא קשורה עוד פעם לדיון הקודם שלנו. אני רוצה שנהיה מסודרים מכאן ואילך, זה סוג של בקיאות. אני כבר לא נכנס להגדרות, אלא נכנסים לכל מיני מצבים שבהם תשים לב לא לאבד את הביטחון בלי קשר לתוצאה. לעולם אל תחשוב שהמצב נעול. מדוע? כי הכל הוא שולט על המציאות, לא אתה. גם במצוות אתה רואה שההוא שולט בעולם, נתניהו, אני יודע מה, אובמה, ולכאורה לפי השכל אין מוצא, ונתניהו חושב שאם אובמה לוחץ זה אין מוצא, והוא מאיים, אף אחד אפשר לדעת מה הוא מאיים מאחורי הקלעים על מדינת ישראל. רמזים פה ושם, כנראה הוא איים, אם אתם לא תלכו איתי עם הפלסטינאים, אני לא אעזור לכם, זה משהו חיצוני. עם איראן אני לא אעזור לכם. או איזה מבצעים אחרים, במקומות אחרים בעולם. אף פעם אפשר לדעת מה בעומק. דייסה הפציצה בלבנון. זה ארצות הברית, אבל התמורה זה אני אשתות. אי אפשר לדעת מה לעומת מה. הבוטח באשם היה צריך לומר לאובמה, תשמע, בסדר, אתה שולט בעולם, אבל שם שולט עליך. המציאות לא סגורה. אני לא צריך להיכנס ללחץ, אני לא צריך להיות מפוחד מזה. בסדר? בלי קשר לתוצאה. בלי קשר לתוצאה. עצם העין, אז זה סיטואציה אחת. טוב, נצור פה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.